לך לך וירה.
ערב טוב. נרשה לי בתחילת הדברים רק להוסיף ולהקדיש את השיעור גם עילוי לנשמתו של תלמידי אהובי נחשון וקסמן, שהיום הלילה מולים 3 שנים לו ולניר פורז, שנהרגו ביחד י' בחשוון תשנ"ה. נדמה לי שהעיסוק בדברים הספציפיים שבהם אני מבקש לעסוק הפעם מתאים גם לחלק הזה בתוך הפסיפס שאנחנו נמצאים בו. התחלנו בשבועות האחרונים להתחבר קצת עם פרשת השבוע גם לסוגיות הגמרא הנמצאות במסכתות על פי סדר הדף היומי מעט מלמעלה, וגם הפעם אני מבקש לגעת בסוגיה אחת שלמדנו אותה כבר לפני כמה שבועות. היא רלוונטית בכל יום ויום בתפילה, והיא ברכת השבת השופטים, השבת המשפט. הסיבה שאני מבקש להיכנס לסוגיה הזאת היא מפני שפרשיות לך לך וירא, שעוסקים בהם בהרבה מאוד נושאים, וזה קצת משונה, הן פרשיות שאחד הנושאים הבסיסיים בהם הוא הנושא של המשפט. המושג של המשפט, שעל פניו זה נראה משונה קצת, אנחנו היינו מציינים את הפרשיות בדברים אחרים, אבל המשפט כנראה תופס מקום רחב מאוד. נגיע לזה מיד בפרשיות. אני רוצה לפתוח את הדברים קודם כל בברכה שאנחנו אומרים ב-18, ולתת בה את הדעת קצת לנושאה ולתכניה. זוהי הברכה שאנחנו אומרים כל יום ויום, תפילת 18, השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה. ברכה להשבת השופטים, הנביאים מלאים בזה. איך ישעיהו פותח, ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה. אחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה. כל זה מופיע מתוך השבת השופטים. אבל כאן יש תוספת בתפילה שכדאי לשים אליה לב. משונה קצת. אשיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה, והסר ממנו יגון ואנחה. ומלוך עלינו אתה השם לבדך בחסד וברחמים. הסיום בצדקנו במשפט קשור למשפט. אבל מה הקשר בין הרעיון של והסר ממנו יגון ואנחה לנושא של השבת השופטים יותר מלכל ברכה אחרת בשמונה? האם אי אפשר היה להגיד רפאינו השם ונרפא, הושיענו ונבשע, והסר ממנו יגון ואנחה, ומלוך עלינו מהרה אתה השם לבדך, וחסד וברחמים? והאם זה לא נכון לומר ולירושלים מרחה ורחמים תשוב, וצמח דוד עבדך מהרה תצמיח, והסר ממנו יגון ואנחה? מה זה מחפש פה? היגון והאנחה שקשורים לנושא הזה של השופטים או של השיפוט או של אותה דקה ומשפט של עיר הצדק, של קריה נאמנה, שייכים דווקא לכאן יותר מלכל ברכה אחרת, יותר מלכל תפילה אחרת? האם כשמבקשים ותן טל ומטר לברכה, ומבקשים פרנסה, ומבקשים את תבואתה של האדמה לטובה, לא צריך להגיד והסר ממנו יגון והאנחה? אין בתפילת 18 עוד פעם את זה, וזה יחידאי בברכה הזו, וזה מחייב הבנה. שאלה ראשונה. שאלה שנייה. בעשרת ימי תשובה משנים את הסיום. אבל השאלה היא לא רק על עשרת ימי תשובה, השאלה היא על הברכה בסופה. נחזור רגע לברכה, אנחנו הרי רגילים בברכה הזו. נשים רגע לב אליה. ברוך אתה השם מלך אוהב דקה ומשפט. למה לא מלך דקה ומשפט? כמו בונה ירושלים, כמו מצמיח כרם ישועה, כמו שומע תפילה, כמו רופא חולי עמו ישראל. מה העניינה של אהבה פה פתאום? למה לא מלך אוהב רפואת חולי עמו ישראל? מלך אוהב בניין ירושלים. מה זו האהבה המיוחדת הזאת של הקדוש ברוך הוא לצדקה ולמשפט? מה התוכן של האהבה הזאת? זה הרי לא מופיע בברכה לפניכם. ובעצרת ימי תשובה משמים ומסיימים במקום מלך אוהב צדקה ומשפט, המלך המשפט. זה לא מובן בעברית. בעברית אומרים מלך המשפט. לפי רש"י זה אותו דבר. אבל לפי ראשונים אחרים יש לזה משמעות אחרת. אני לא רוצה בכלל להיכנס עכשיו להלכה, גם מה שאני מעריך פה אני רוצה לקצר יותר. לפי חלק מן הראשונים, יכול אפילו להיות שמי שאמר מלך המשפט צריך לחזור. להלכה לא פוסקים כך. להלכה אם אמר מלך המשפט במקום המלך המשפט, או אפילו אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, לא חוזר. כי אמר מלכות ואמר משפט. אבל לפי אותה דעה, המלך המשפט אין פירושו מלך שעושה משפט, אלא המלך מתגלה, מתבטא, בא לידי גילוי בעולמו במשפט. המלך הוא המשפט. המלך מתגלה, המלך הוא המלך המשפט. אם זה כך, באמת הברכה הזו היא יחידאית. המלך הוא לא בניין ירושלים. המלך בונה את ירושלים. אבל כאן המלך המשפט. זה מאוד מתאים למלך אוהב צדקה ומשפט. כדאי לשים לב, והאל הקדוש, נכון, אנחנו משנים בעשרת ימי תשובה מהאל להמלך. כי זה עשרת ימי תשובה, מלכות. את מלך אוהב צדקה ומשפט לא משנים למלך המשפט, אלא זה כל כך אוהב עד שהמלך והמשפט הופכים להיות דבר אחד. כשהאהבה היא גדולה כל כך, נעשה שוויון בין שני הדברים. המלך הוא המשפט. אין את זה במקום אחר. מה הפירוש הזה? למה היגון וההנחה בעניין הזה? מה עניינו של המשפט פה? ועוד הערה אחת, שגם היא יחידאית לברכה הזו קטנה, ומיד נגיע לתוך הפרשה שלנו, כי על פניו נראה מוזר מה ללך לך, לביירה, לאברהם אבינו עם המלך המשפט, זה טוב לפרשת משפטים, זה טוב לפרשת שופטים, אבל למה פה? מיד נגיע. יסודה של המשפט נמצא לא אצל אברהם אבינו, בסדום. אבל נגיע לזה עוד מעט. אנחנו יודעים שישנה תפילה קצרה שנקראת מעין 18. מעין 18 היא תפילת אבינינו, שאומרים אותה במצבים מסוימים, בכלל לא נכנסים פה להלכה, והיא צמצות של כל הברכות האמצעיות. פותחים בשלוש הברכות הראשונות עד האל הקדוש, ואז מביאים את כל הצמצות של הברכות, עד שומע תפילה. מי אתה חונן לאדם דעת, עד ברוך אתה השם שומע תפילה. ומסיימים שוב בברכות האחרונות. במקום שתיים נמצאת תפילת אבינינו. אני רוצה שנזהה שם בתוכה רגע את הברכה המקבילה לברכת המשפט. מה תוכנה של ברכת השבת המשפט? השבת שופטים. נכון? מלך אוהב צדקה ומשפט. נראה רגע את אבינינו, במהירות. אבינינו השם אלוהינו לדעת דרכך. במקביל בדיוק לכוננו מאיתך דעה, נכון? כונן הדעת. ומול את לבבינו ליראתך. השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו. אותו דבר. ותסלח לנו להיות גאולים. סלח לנו אבינו כי חטאנו. למה גאולים? כי זה מתחבר לגואל ישראל. ראה ועוניינו גואל ישראל ורחקנו ממכאוב. הברכה הבאה היא ברכת השנים. ברכנו או ברך עלינו. ודשננו בנאות ארצך. מקביל ממש. הברכה הבאה היא מה? קיבוץ גלויות. קבץ צידחינו מארבע כנפות. מילים דומות. ונפוצותינו מארבע תקבץ. עכשיו מגיעים לברכת השבת השופטים. מה הנוסח? והתועים על דעתך, התועים על דעתך, ישפטו. על מה מדובר פה? על זה שמי שעובדים נגדך, ריבונו שלא לעם בעולם, או תשפוט אותם. מה זה קשור בכלל לברכת השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה? איך זה בכלל קשור? זה בכלל לא אותו דבר, המילה שיפוט נמצאת פה, אבל זה שיפוט אחר לגמרי. פה מדובר על זה שהקדוש ברוך הוא קיווה לכפות הארץ, לכפות תבל בצדק ועמים במישרים. על מה אנחנו מדברים בברכת השבת השופטים של 18? השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה, ועשר ממנו יגון והנחה. הזמן קצר, אבל אם תמשיכו תראו שמכאן ואילך, שוב, חוץ מהברכה הזאת, הכל מקביל, מדויק. רק הברכה הזו שונה. את ההערה הזו מאיר כבר רבינו יונה מגירונדי על מסכת ברכות במקור 3. והתועים בדעתך ישפטו, כלומר אותם שהם תועים על דעתך ישפטו לא על פי מזלם, הם מאמינים במזל כזה, בעבודה זרה כזאת, בכוכב כזה, הם תועים. והם ישפטו אלא אתה בעצמך תשפוט אותם. מזלם לטובה, תהפוך לרעה, וכך הפך. וכן גורפים בנוסחאות המדויקות, והתועים בדעתך תשפוט. אז על מי מדברים? מי השופט פה? הקדוש ברוך הוא. על מה מדברת הברכה ב-18? על שופטים שאנחנו מדברים עליהם. בשר ודם. ובירושלמי גם כן אומר בדעתך תשפטן ומקשה רבינו יונה, ובזה אני עומד בחלק הזה, וקשיה לזה הפירוש, וכיוון באבינינו הוא מעין 18, אם כן מה השייכות שיש לזה עם ברכת השיבה שופטינו שהוא כנגדה? פה מדובר על זה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לשפוט את העולם, ושפט בצדק דלים והוכיח לענבים. יש המון נבואות שמדברות על זה שהקדוש ברוך הוא ישפוט את העולם. אבל על מה אנחנו דיברנו ב-18? על זה שאנחנו מחכים לעיקרי עיר הצדק, שאנחנו ניצור צדקה ומשפט. ואתה ריבונו של עולם מלך אוהב צדקה ומשפט שלנו. הברכה הזו אבינינו מופיעה במסכת הזאת שלנו, במסכת ברכות. וזה דבר פלאי, אין אף ברכה אחרת בכל 18. שפשוט, כמו רבנו יונה שאומר, הוציאו אותה מהקשרה והביאו ברכה אחרת. לא, אנחנו הנושא של הברכה באבינינו, אלא הקדוש ברוך הוא שישפוט את רשעי העולם, את מי שלא מכירים בו, שיכירו בו, שיידעו את שמו, זה דבר אחר. זו ברכה שמתאימה לתפילות אחרות, יכירו וידעו כל יושבי תבל, זה לא שייך לנושא של משפט. עד כאן שאלות. ומי כאן לפרשה? המשפט תופס מקום אולי היסודי ביותר, בעצם החלטתו של הקדוש ברוך הוא לפנות אל אברהם ולדבר איתו על המהלך ההרסני של הריסת המשפט בעולם. הקדוש ברוך הוא מחליט להפוך את סדום. והוא מחליט שהוא יפנה אל אברהם אבינו, והפסוק מסביר בדיוק מדוע הוא פונה אליו. והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, פסוק מקור 4, פרק י' פרק י' ח' סליחה. ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ, כך נקרא בפרשה שלנו, והירה, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, למה אני בוחר בו? למה הוא יהיה לגוי גדול ונברכו בו כל גויי הארץ? למה אני לא מחסה מאברהם את אשר אני עושה? כי הוא ילמד את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. מי יעשו צדקה ומשפט? הם, בניו, ביתו אחריו. אברהם אבינו מתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם? מפני שבניו וזרעו אחריו עוד יעשו צדקה ומשפט, והמלך אוהב צדקה ומשפט. השילוב הזה של צדקה ומשפט מלא כל הזמן, משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. תמיד מופיע צדקה ומשפט. מתחיל אברהם לדבר עם הקדוש ברוך הוא ודן איתו שם על 50 ו-45, נכון? ו-40 ו-30. ופתאום הוא זורק את העסק בדיוק לכיוון ההפוך. פסוק כפי. חלילה לך מעשות כדבר הזה. להמית צדיק עם רשע. והיה הצדיק הרשע חלילה לך. השופט כל הארץ לא יעשה ניסה. כמי שעתיד לעמוד בראש מערכת הצדקה והמשפט העולמית, אני מבקש ממך, שופט כל הארץ, לעשות משפט. תהליך מרתק. הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר עם אברהם על מה שיקרה בסדום, כי הוא עוד יעשה צדקה ומשפט. ואברהם פונה אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו, חלילה לך, אתה הרי שופט כל הארץ, לא אני, אתה. אז איך אתה לא עושה משפט? רש"י מביא פה בשם חז"ל, זה מעניין מאוד, אני מזכיר אלפי, מופיע כאן פעמיים חלילה לך. פעם חלילה לך, ואחרי זה חלילה לך. נכון? פעמיים, השופט כל הארץ. רש"י אומר דבר שקשה להגיד אותו. הראשון הוא אומר חלילה לך בעולם הזה. וחלילה לך לעולם הבא. אפשר להגיד את זה בכלל. זה ממש הפוך. אנחנו מכירים כל כך הרבה מדרשים שכשפסוק כופל את עצמו, אז חצי זה לתת לנו משהו בעולם הזה, חצי זה לנו לעולם הבא משהו. אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה. טוב לך לעולם הבא. אותו דבר. חלילה לך בעולם הזה, וחלילה לך לעולם הבא. חזקוני לא יכול לשאת את זה ברש"י, והוא מזכיר את דברי רש"י, אני אומר את זה על פה, זה לא מופיע כאן, הוא מזכיר את דברי רש"י ואומר לעולם הבא, פירוש לדורות הבאים. צריך בכל זאת קצת לרכך. לדורות הבאים, נו. סיפור השיפוט והמשפט, שאנחנו כבר רואים אותו בשני רבדים. ברובד של לעשות צדקה ומשפט, וברובד של הנהגה אלוקית של העולם במשפט. והחיבור בין שניהם, נדמה לי שהוא הסוד של הפרשה שלנו. אני רוצה להסביר את הדברים שאמרתי מתוך קריאת הפרשה הראשונה בסדום. פרשת סדום מתחילה בעצם כך, אני חוזר באלפי במהירות על הדברים שראינו כבר בפרשה הקודמת. אברהם מגיע עם לוט מחרן. הם מגיעים, מקימים את המזבח ליד בית אל, קוראים בשם השם, אברהם קורא בשם השם. ואז רעב בר, ניסיון נוסף. אברהם יורד מצרימה, ואחת הפרשות האחרונות בספר דברים, הזכרנו את זה, את הירידה ואת מצרים ואת סדום. אברהם יורד מצרימה עם שרה ועם לוט ועם הנפש אשר עשו כי רעב בארץ. וחוזרים ממצרים אחרי סיפור קשה מאוד עם פרעה ועם שרה ועם אברהם. אבל הפעם חוזרים כשאברהם כבד מאוד, עדיין אברהם כל הזמן, כבד מאוד בכסף ובמקנה ובזהב. לוט, גם הוא ירד למצרים וגם הוא חזר, ואולי מצרים ואולי משהו אחר גורמים לו ללוט לרצות להיפרד מאברהם. אברהם מציע ללוט, כל הארץ לפניך, היפרד נא מעלי, עם השמאל ואימינה ועם הימין והשמאילה, ולוט בוחר את סדום כי כולה משקה, כגן השם, כארץ מצרים. היא מזכירה לו מאוד את מצרים. לוט עובר לסדום, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, ובבית המהלך ממשיך. התורה מחזירה אותנו לחזית של הבית, אבל אז אנחנו שומעים על מלחמת עולם שמתנהלת בסדום. סדום שרק אתמול הייתה מקום טוב להשקעות, שלוט בחר אותה כי שם אפשר למצוא משקה ואפשר לפתח כלכלה, הופכת בצוק העיתים להיות אתר קרבות ראשון של מלחמת העולם הראשונה במקרא. ארבעת מלכי הצפון, אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלעצר, כדר לעומר מלך אילם ותדעל מלך גויים, עושים מלחמה עם חמישה מלכים בערי הכיכר. מלך סדום, אמורה, אדמת, גויים ומלך בלה היצוח. בדרך לוקחים ארבעת מלכי הצפון כמה דברים מהצד, כמו במלחמת עולם קשה. הפסוקים במקור חמש מזכירים את זה ככה, ואני רואה את זה במהירות. המגמה היא להגיע אל עמק הסידים, אני מדלג שם ישר בפסוק ג', הוא ים המלח. מה הסיבה הרשמית למלחמה? צריך איזושהי סיבה. ובכן, זה מפורש בפסוקים ד' ה', 12 שנה עבדו את דר לעומר, ו-13 שנה, הכוונה בפשוט זה בשנה ה-13, מרדו. טוב, מרידה של הממלכות הקטנות, ממלכות הדרום, דום, אמורה, אדמה, צבועים, בלה, מלך צוער, הממלכות הקטנות האלה כנראה מרדו בהנהגה הכוללת, הטוטלית של דר לעומר, וב-14 שנה בח דר לעומר והמלכים אשר איתו בעקבות המרידה. זאת הסיבה שהייתה מפורסמת. ויקו את רפאים באשתרות קרניים, ואת הזוזים בהם, ואת האימים בשווה קרייתיים, זה בכלל לא המגמה שלהם, זה רק בדרך. ואת החורי בערי רם צעיר עד אל פרן אשר על המדבר. ספר במדבר קראנו הרבה על מדבר פרן. הם מגיעים לעין פרן אשר על המדבר, קרובים מאוד עכשיו לים המלח, וישובו, סיימו את המשפטי זוטה, את המלחמות האלה, ויבואו, זה פלאי פלאות, זו הפעם הראשונה במקרא מתוך מאות פעמים שהמילה משפט מופיעה. ויבואו אל עין משפט היא קדש. שם מקום. עין משפט היא קדש. ויקו את כל שדי העמלקי, עד עכשיו הוזכרו שמות שאנחנו מכירים כבר מפרשת נוח, זוזים, ואולי הזמזומים, האימים, הרפאים, כל אלו הוזכרו כבר לפניכם. עמלק עוד לא הוזכר, כי עמלק עוד לא קיים, כי עמלק הוא נכד של עשיו, ועשיו עוד לא נולד, זה עמלק ודאי לא. והמושג אין משפט היא קדש הוא מושג שבפני עצמו קשה, כי אנחנו עוד לא מכירים בכלל את קדש. כשאומרים לי מקום ואומרים לי דה לך המקום הזה הוא גם המקום ההוא, זה כדי לעזור לי, אבל אני לא יודע מה זה קדש, אני לא יודע מה זה אין משפט, לא יודע מה זה קדש. מקים שם את שדה העמלקי, ועוד לא למדתי אף פעם על עמלק, הוא עוד לא נולד בהיסטוריה, וגם את האמורי היושב בחצצון תמר. שם באין משפט הם מצליחים לרתק אליהם את מלך סדום ומלך אמורה ומלך אדמה ומלך צבועים ומלך בלע יצור, ואז מתחילה המלחמה בעמק סיני. רש"י מנסה להבין מה זה אין משפט יקדש. אין משפט, קודם כל, מבחינת העברית, אין זה עין, מעיין, ותרד העינה, רבקה יורדת העינה לשאוב. יש כאן מעיין שנקרא על שם משפט, והמקום הזה הוא קדש. אונקלוס למשל מתרגם אין משפט, לא מופיע פה, אני אומר אותו על פה, פלוג דינה, המקום שבו היו עושים משפטים, משפטים אנושיים, דקה או משפט. רש"י, ומכאן ואילך אני רוצה ללכת עם רש"י בכל הפרשה הזאת, לוקח אותנו לדברי אגדה, והפלא אצל רש"י שהוא לוקח אותנו לדברי אגדה, הוא בכלל לא מציע פשט, אלא רק דברי אגדה. אין משפט יקדש, מקור שש, על שם העתיד. בכלל רש"י טוען שכל הפסוק הזה הוא על שם העתיד. יש לו הוכחה. זה שדה העמלקי ודאי על שם העתיד, עוד אין עמלק. אז גם אין משפט יקדש על שם העתיד. אתה צודק שאתה רואה שם שקוראים לו א' שהוא איק, ואתה לא מכיר את איק עד עכשיו, אז באים אליך הקורא ואומרים אתה מכיר את קדש, לא ממקום שכבר ראינו, אלא ממקום שנראה עוד. לכן אין משפט היא קדש העתידית. אז למה נקראת קדש העתידית אין משפט? שעתידין משה ואהרון להישפט שם, על ידי מי? הקדוש ברוך הוא. כלומר, אם נסביר כמו אונקלוס, אז אין משפט זה משפט של מי? של בני האדם. אם נסביר כמו רש"י, אז אין משפט זה משפט של מי עושה במי? הקדוש ברוך הוא, אבל במי? במשה ואהרון. איפה? בקדש. אז למה אין? לפי אונקלוס היה שם מעיין. אבל לפי רש"י, כי מתי הוא יישפט? על עסקי אותו העין, על המעיין, על הסלע. והם מי מריבה. בסוגריים הופיע פה האונקלוס, אם תראו את הערה 80 בסוף האונקלוס, בסוף מקור 6, הערה 80 מדייקת, שהאונקלוס שמופיע בסוגריים בסוף רש"י, לא הופיע בדפוסים ראשונים של רש"י. בדפוסים הראשונים ברש"י, הופיע רק החלק הזה. כשקראת את הפסוק, אין משפט יקדש, לא הציע רש"י, רבותינו דרשוהו, במדרש אגדה ראיתי, אלא אתה רוצה לדעת מה זה אין משפט יקדש. הנה, פשוט. זה המעיין שיהיה בו סלע, והקדוש ברוך הוא ישפוט את משה ואהרון, הביטוי משפט לא מופיע שם אגב. הקדוש ברוך הוא מעניש את משה ואהרון, לא שופט אותם. יש שם מי מריבה, יש שם רבתם, יש שם מענתם להקדישני, אבל אין שם שיפוט. ושם, במי מריבה, יהיה מה שכולנו מכירים בסלע. זה באמת הפשט. הרמב"ן, למשל, מביא את דברי רש"י בשם חז"ל, זאת אומרת שמעבר לזה שזה קשה מאוד בפשט, יש לו גם סתם שאלה גיאוגרפית. הרמב"ן טוען, ומקוצר הזמן לא נקרא אותו בכלל במקור 8, הרמב"ן טוען, קדש הזאת נמצאת, כך ראינו גיאוגרפית מקודם בפסוק ו' וז', ליד מדבר פרן, נכון? אל פרן אשר על המדבר. קדש שמשה ואהרון נענשו בה במי מריבה, היא בכלל במדבר צין, בכניסה לממלכת אדום. זה בכלל בשני מקומות אחרים לגמרי. זה לא אותה קדש, זה שני מקומות. מה אתה רוצה? אני רוצה להסביר את שאלת הרמב״ם. הוא לא אומר את זה, אבל זו השאלה שמטרידה אותנו. שחז"ל דורשים את זה במדרש, הם כנראה רוצים ללמד אותנו איזה רעיון מדרשי שצריך להבין אותו. אבל למה אתה רש"י מביא את זה בתוך המקרא? מה קשה לי בפסוק? אז קשה לי, אין משפט, היא קדש, אני הרי עוד לא יודע מה זה קדש. למה אתה לא מעדיף את פירושו של אונקלוס הפשוט? למה אתה הולך לפירוש הזה? זאת השאלה שמקשים כאן הראשונים על רש"י, ואני מבקש לטעון שרש"י הולך במהלך אחד, שכדי להבין אותו לעומק ולהבין את מושג המשפט, שהמקום הראשון שהוא מופיע הוא בממלכה החטאה הזאת, כשמלך סדום וחבורתו נפגשים עם אמרפל וחבורתו ולוחמים זה בזה. שם נמצאת אין משפט. וכדי להבין את המלחמה הזאת בסדום, כאן הכל מתחיל. מבקש מאיתנו רש"י לצבור כוח וללכת עד סוף שנות המדבר, ולדעת לחבר שתי פרשות שאינן קשורות בכלל זו לזו. כשנדע לחבר אותן, נבין את המהלך שהתורה רוצה לעשות. אולי גם נבין יותר מזה. נבין גם משהו שלגמרי לא ברור לנו. על מה המלחמה של ארבעת המלכים את החמישה? אם תגידו שהמלחמה היא כי מרדו בקדר לעומר, אז באמת, פרק שלם בספר בראשית מוקדש לאיזו מלחמה שהייתה בעקבות מרידה בתשלומי מיסים או מרידה אחרת בקדר לעומר, זה מעניין אותי בכלל. חמישה חומשי תורה אין עוד מלחמה עם כזה פירוט, כמו הפירוט של מלחמת אמרפל, אריוך, קדר לעומר, בברה, בירשה ותדעל. מה זה אכפת לי? מעניין אותי, בסדר, זה יפה, זו הערה היסטורית חשובה. מרדו בקדר לעומר, נו, 5,000 השנים האחרונות מן הסתם היו עוד כמה מרידות. זו המלחמה המפורטת ביותר. זו המלחמה הראשונה המובאת בחמשת חומשי תורה כמלחמת עולם. והפלא הוא שזו מלחמת העולם הראשונה, אבל היא גם הראשונה בעוד דבר. זו מלחמת עולם שיש לה כל מיני הסברים חיצוניים, פרשניים, מדיניים, נקודתיים. הייתה מרידה, הסבר כזה, הסבר אחר, ואתה בכלל לא יודע מאיפה, אבל פתאום מסתבר שבעצם כל המלחמה היא סביב מה שאנחנו אוהבים באיזה מין תענוג של סובלים לקרוא הנקודה היהודית. בכלל לא יודע מאיפה. אבל איך שהוא בסוף, קדר לעומר ואמרפל ואריוך וברה ובירשה ותדעל, כולם מצטרפים בסוף לחניכיו של אברהם 318. חשבתם פעם על המספר הזה ביחס למלחמת עולם של ארבעה מלכים את החמישה? ורש"י ממשיך בדרך האגדה שלו, שגם היא כל כך קשה ולא מובנת למה 318 זה נראה לו הרבה מדי, ולכן רש"י אומר ש-318 זה גימטריה של אליעזר, באמת. וזה אחד. ומה שכתוב הירק את חניכיו זה חניכו. ובעצם כל מה שאתה קראת בעיתונות על מלחמת ארבעת המלכים את החמישה, זה הכל מסביב, הבעיה היא אחרת לגמרי. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי כי נשבע אחיו, והאח האוהב, לא, שהסיע עצמו מקדם ואמר לא רוצה לא את אברהם ולא את אלוהיו. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי וירק את חניכיו, ואז מלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, ומלך סדום מגיע, ומלך סדום אומר תן לי הנפש והרכוש כך לך, ומלחמת ארבעת המלכים את החמישה, ומכוחה ברית בין הבתרים. את רש"י מטרידה כשרש"י מביא מדרשי אגדה, וכשהוא מפרש מהלך בפרשה שלימה על פי מדרשי אגדה. הוא רוצה שנבין את המכלול, שנבין את המהלך. הוא מקווה שמטרידה אותנו השאלה, מה זה עושה פה כל הפיתוח? פירוט כזה של מלחמות אנחנו מוצאים בנביאים הראשונים, במלחמות בית דוד. קצת יותר מעניין אותנו בהיסטוריה שלנו. במלחמות של פלישתים וישראל, של עמון וישראל, של ישראל בתוך עצמם. לא במלחמת ארבעה מלכים את החמישה על זה שמרדו בקדר לעומר בשנה ה-14. אין אף כמינה הם מרדו בו בשנה ה-14 או שמרדו בו בשנה ה-12 או שלא מרדו בו. 5,000 שנה אחרי המלחמה, מה זה אומר לי בכלל?
ורשי, ככה אני טוען, ונרצה לראות את זה עוד רגע. אומר לנו, אתה רוצה להבין את פרשת ארבעת המלכים, את החמישה, היא פרשה מסובכת. לך למי מריבה. מראה מקום. תגיע למי מריבה, העסק יהיה מובן פה. אז נתחיל במי מריבה. ונתחיל במי מריבה על פי רשי. כי רשי רצה לעשות לנו את העבודה קלה, אבל היא הפכה להיות הרבה יותר קשה. פרשת מי מריבה היא אולי הפרשה הקשה ביותר להבנה. במי מריבה אומר רשי, שפט הקדוש ברוך הוא את משה ואהרון. הוא כבר מעלה אותנו רמה. המשפט שמדברים עליו פה, אפשר להבין אותו ברובד האנושי, שאנשים שופטים אנשים. אני אומר לך שכדי להבין את העסק, תבין אותו בעוד רמה. הקדוש ברוך הוא שופט. את מי? לא סתם אנשים. את משה ואהרון. עכשיו צריך לדעת, בלי להיכנס עוד לפרשת מי מריבה. כשהקדוש ברוך הוא מחליט שמשה ואהרון נענשים, משתנה ההיסטוריה. זו לא ענישה מקומית. צריך לזכור את זה. אלמלא משה היה נענש, הוא היה מכניס את ישראל לארץ ישראל. נכון? אם משה מכניס את ישראל לארץ, כל ההיסטוריה משתנה. יהושע, שופטים, שמואל, מלכים. כשרשי מפנה אותנו מאין משפט היקדש לקדש של מי מריבה, הוא ידע יפה מאוד שגיאוגרפית זה לא אותה קדש. הוא מבקש להגיד לנו שישנה צומת היסטורית חשובה מאוד שתבין אותה מתוך הפרשה הזאת, והיא תשליך מהפרשה הזאת אליה. מה קרה במי מריבה? במי מריבה, על פי רשי, יש עוד פרשנים. נצטבו משה ואהרון, נצטבה משה, לדבר אל הסלע, והסלע היה צריך להוציא את מימיו. מה קרה שפתאום צריך מים? למה נגמרו המים? הרי היו מים עד עכשיו, מה קרה? זה 40 שנה, לא דיברו על מים לפניכם, דיברו על בשר ועל קישויים ועל חציר ועל פסלים ועל שומים. למה מים? אז התורה אומרת, מקור 13. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין, זוכרים את הרמב"ן? זה בכלל לא באותו מקום, זה מדבר אחר. בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותיקבר שם, וההמשך הוא ולא היה מים לעדה לשתות. חז"ל חיברו את מרים עם המים. בעירה של מרים. המים, כך למדו איתנו חז"ל, היו בזכותה של מרים. כמו המן בזכותו של משה, כמו ענני הכבוד בזכותו של אהרון, ועוד ועוד. וכשמרים מתה אין מים. מה עשה משה במקום לדבר אל הסלע? היקה את הסלע. עסקנו פעם בפרשת מי מריבה, והלכנו עם הרמב"ן ועם הפרשנים הראשונים והאחרונים, והקשינו את הקושייה שתמיד מקשים כשלומדים את רשי שם. מה ההבדל בכמות הנס אם מדברים אל הסלע או מכים אותו עם מקל? אני למשל לא יכול להוציא מים מסלע גם עם מקל. מה כל כך נורא? אגב, כך שאלנו, הרי הקדוש ברוך הוא אמר למשה משפט במרכאות כפולות מאוד מטעה. הוא אמר לו, קח את המטה והקהל את העדה ודיברתם אל הסלע. בשביל מה לקחת את המטה אם צריך לדבר? אפשר לשים אותו בביידים וללכת לדבר אל הסלע. כך שואל הרמב"ן מיד. למה לקחת את המטה? ובכלל שואל הרמב"ן, לפני כמעט 40 שנה כשמשה היכה על הצור ויזוגו מים, הכל היה בסדר. וגם אז אמרו לו לקחת את המטה. והרמב"ן ואחרים אומרים, זה לא כל כך עקרוני הדיבור וההכאה, החטא הוא חטא אחר. אבל רשי הולך שם בדרכו. ואנחנו הולכים היום על הפרשות עם רשי. רק עם רשי, כדי להבין איך רשי רצה ללמוד מדרשי אגדה. זה סוגיה פלאית. רש"י שם אומר ברור לי, הסיפור הוא דיבור אמרתי, לא הכה. פרשה שם מסתיימת, אני חוזר למקור 13. הקדוש ברוך הוא כועס, ויאמר השם פסוק י' ב' מיד בהמשך אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. שימו לב, צודק הרמב"ן, זה לא אותה קדש, אבל תשימו לב כמה שימושים זרים ואחרים יש כאן לפועל של המקום קדש. יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם. למה? כל כך חמור? ומה הקשר לארץ? למה זה קשור החטא הזה ועונשו? הם עמי מריבה אשר אהבו בני ישראל את השם ויקדש בם. הפרשה הזו הסתיימה, ומי קדש? שולח משה מלאכים אל מלך אדום, פונה אליו ואומר לו, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו, וירדו אבותינו מצרימה, הנה אנחנו בקדש עיר קצה גבוליך, ואנחנו מבקשים רק נעברנה בארצך, נזכור את המפה, חותכים את ארץ אדום, לא ניגע, לא בשדה, לא בקרם, לא ימין, לא שמאל. עוברים ונכנסים לארץ ישראל. ומלך אדום לנאום המאוד מאוד אחוותי הזה, כה אמר אחיך ישראל, לאף מלך לא פנה משה רבינו ולו פעם אחת בתואר הזה, אחיך ישראל. זה מלך אדום, סבא של המלך. אחיך ישראל. ומלך אדום עונה קצר, פשוט, לא תעבור בי, פן בחרב אצא לקראתך. הפסוקים לפניכם במקור 13. מה קרה בכל הפרשה הזאת? הכל לפי רש"י. מרים מתה. המים נפסקים. עם ישראל עומד להיכנס לארץ, ומשה ואהרון עומדים להכניס אותו לארץ, ומשה עומד להנהיג את ישראל בארץ. בגלל מי מריבה, לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נשבעתי. הכניסה לארץ, ראינו את זה הרבה פעמים בספר במדבר, מחייבת שינוי בצורת העבודה, עבודת השם, בצורת החיים, בצורת היחס אל הנס, אל המציאות, אל הריאליה. כשמריה מתה ייפסקו המים, כשאהרון ימות ייפסקו העננים, כשמשה ימות ייפסק המן, נכנסים לארץ. וכשנכנסים לארץ צריכים להיות ארץ ישראלים, טבעיים, מציאותיים. צריך להוציא מים במקום המים הניסיים האלה שהלכו איתנו 40 שנה במדבר. עד עכשיו המקום היה מקום מים. רק בהתחלה בים סוף הייתה בעיה, לא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם. והלכו 3 ימים במדבר ולא מצאו מים. אתם מבינים? 40 שנה במדבר. הייתה פעם בעיה 3 ימים. ומאז העסק מסודר לפי שעון. אלוקי. באר, מרים, מים אלוהיים כאלה. מרים מתה. העם מבקש מים והוא לא עושה שום דבר נורא בזה. משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא מה עושים, והקדוש ברוך הוא אומר לו, המהלך הוא המהלך הבא. אתם עומדים להיכנס לארץ. אם נזכה ותכניס את ישראל עכשיו לארץ, זו לא גאולה לאומית של עם ישראל הבא אל ארצו. זהו סיום הדרך שהתחילה במצרים.
אלמלא חטאנו בחטא המרגלים ובחטא העגל, היינו מקצרים את זה כמעט ב-40 שנה. אבל הנה הגענו כבר. גאולה אמיתית היא לא אקסודוס שעם יוצא ממשעבדיו, אלא היא שעם מצליח להעביר את המסר שבשבילו הוא עשה את הכל. הוא רוצה לגלות את שם השם בעולם. הוא רוצה לגלות שיש לעולם הזה מלך, והעולם הזה נשפט על פי מלך, והעולם הזה יש לו מהלך. והעולם הזה, וכאן השיא, הוא לא רק אתה משה, אתה אהרון, אתם עם ישראל, כולם. הפרשה הבאה ממתינה למשה רבינו מיד אחרי משבר המים, והוא יודע את זה. הוא רק יצטרך לתת מים לעם, ומיד הוא עומד לפנות למלך אדום. אתם מבינים, רבותיי, מה פירוש לפנות למלך אדום? לפנות אל מלך אדום פירושו לסיים את המעגל, לסגור את הפגישה שנפתחה בין יעקב לעשיו ונסגרה באמצע. איך אמר שם יעקב לעשיו כשעשיו ביקש ממנו לבוא יחד איתו?
ורק מלמעלה אני מאדקר את אותו רשי נפלא, כי הכל היום אני הולך עם רשי. במקור 14 שואל רשי שם בפרשת וישלח, שנקרא עוד כמה שבתות, הוא אומר לו, עד אשר אבוא אל אדוני צעירה, והוא לא הלך. הוא הלך לסוכות, ומסוכות לשכם, ומשכם הוא המשיך לחברון, ושם התחילו הסיפורים בארץ, והתגלגל למצרים וברית בין הבתרים וגלות, אבל הוא לא הלך לסעיר. ואם אתה ילך בימי המשיח, ומה יקרה אז? עוד רגע נבין את המהלך הזה, שנאמר ועלו מושיעים, ובוא נשים פה טוב לב, בהר ציון, בשביל מה? לשפוט את הר עשיו. ואז הייתה להשם המלוכה, ואז היה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אחרי זה גומר רשי, ואני רוצה לראות את דרכו של רשי שוב במקור 14, ומדרשי אגדה יש לפרשה זו רבים. זאת אומרת שמה שאמרתי עד עכשיו, זה הפשט. כך תלמד את הפרשה. עכשיו אם אתה רוצה, אני אתן לך מראה מקומות עם פרויקט חשוט להגיע לכמה מדרשים שאתה רוצה. זה הפרשה, זה הפשט. מה הוא אומר? עשיו פונה ליעקב ואומר לו דבר הכי פשוט שיש בעולם. יעקב, אתה חששת מתפילה, חששת מדורון, חששת ממלחמה. אתה באת למלחמה גדולה ומתברר לך שאפשר להוביל את העולם אל השלום הגדול שלו. יעקב ועשיו יכולים ללכת יחד. נפאה ומילך ואלך לנגדך. אנשים אחים אנחנו. יעקב מבין שהוא עוד לא סיים את התפקיד. והוא אומר לו, אני הולך רגע לזמן קצר מאוד לארץ ישראל. מיד אחר כך כתוב, הישב יעקב בארץ מגורי אביו, ביקש יעקב להישב בשלווה. אני הולך לסדר כמה דברים, הרי כבר אין מלחמות. הכל שלום. היה גל עדים לבן, ועכשיו פגישה מרתקת עם עשיו. אני הולך רגע לארגן את העניינים בהר ציון. ואז תגיע הגאולה הזאת הגדולה שחלמנו עליה תמיד. אוטוטו. אבל זה מתעכב. וכיוון שזה מתעכב, יש בעיות. וההבטחה של יעקב לעשיו מתעכבת. ואבוא אל אדוני שעירה, הוא סוף העולם, הוא הגאולה, הוא השלב שבו המשפט הזה יגיע לסיאו, לקיצו,
לא המשפט בינינו. צריך לתפוס, המשפט בינינו הוא בבואה של המשפט שמנהל המלך המשפט בעולם כל הזמן. המשפט הקוסמי שהעולם הולך כל הזמן לקראתו, להיגאל. להיגאל פירושו שיהיה השם אחד ושמו אחד. שזאב יגור עם כבש ונמר עם גדי, לא כי משהו חיצוני מאחד אותם לתקופה כזאת או אחרת, אלא כי כולם מכירים למקטנם ועד גדולם, מאין הם באו ולאן הם הולכים. כשזה יקרה, הטבע כולו יאמר את אותה שירה. בקדש, במי מריבה, עומדת להתחיל התוכנית הבאה. בואו ניכנס רגע לראשו של משה. הוא הולך לפנות אל מלך אדום. מה הוא הולך להגיד לו? מילה אחת. כה אמר, אחיך ישראל. הנה, מימשתי את ההבטחה של סבא. חזרתי, עשיו הוא אדום, מלך אדום, באתי אליך שוב. ולכן הוא מספר לו רק חלק אחד מאוד חשוב מההיסטוריה שלו. וירדו אבותינו מצרימה, ויראו אותנו המצרים. יודעים למה הוא מתחיל במצרים? חלק מהפרשנים שואלים למה הוא לא מתחיל באברהם אבינו, למה לא ביצחק, בלבן. התשובה היא מאוד מאוד פשוטה, כך עונים הפרשנים. את זה הוא יודע. הוא מספר לו מאז שהם נפרדו בפרק הקודם. אתה זוכר שנפרדנו אחרי שעזבתי את לבן וסיפרתי לך איך היה לי אצל לבן עם לבן גרתי ואיכר הדסה וכו' וכו'. אתה זוכר? סבא סיפר לך. הרי מי שם אתה לא יודע בדיוק. אתה קראת עלינו בעיתונות המצרית. עכשיו אני מספר לך. תקשיב. לא מניפולציות ולא ניצחונות טכניים ולא מרידות ולא הסברים. עזוב. אתה יודע איך יצאנו ממצרים? אני אסביר לך שתי מילים. ונצעק אל השם. וישמע את כל אלו. אתה זוכר שסבא שלי וסבא שלך עוד היו באוהל בתור ילדים. נכון, תמיד זו הייתה חלוקת העבודה. סבא שלי התפלל, צעק, זה מה שהוא עשה. והסבא שלך היה איש המעשה ויצא לצוד ולהביא את מה שצריך. ואילו היינו שומעים את הסבא של שנינו, בכלל יכול להיות שהיה שלום גדול בעולם ושנינו היינו ביחד. ככה הוא רצה לחלק את העולם, ברכה לעשיו, ברכה ליעקב. אבל זה לא הלך, בוא לא נחזור אחורה. עכשיו נפגשים. אחיך ישראל מגיע. והוא רוצה פשוט לעלות שוב בהר סעיר. לשפוט את הר עיקר. לא ניגע בשדה ובחרם. הולכים לארץ ישראל. הגאולה מגיעה. זאת התוכנית של משה רבינו. זה שמריה מתה והמים נפסקו, לגבי משה זה מובן לגמרי במהלך של התוכנית. ודאי שהמים נפסקו, כי הרי עוד 10 דקות אני פונה אל מלך אדום. פונה אל מלך אדום, מתחילים לעבור במלך אדום. מקבלים שם ודאי לפחות מה שאני קיבלתי אצל עשיו ואצל יעקב במפגש. מים בטח. וממשיכים, נכנסים לארץ, גמרנו. אז מגיע העם, ועוד פעם מתלונן. ולמשה רבינו אין כוח לתלונה הזאת. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה רבינו, אתה הולך למלך אדום עוד רגע, אבל רק שנייה אחת. יש מבחן כניסה למלך אדום. אתה רוצה שהשם יהיה אחד ושמו אחד? אתה תדבר אל הסלע. אתה יודע מה זאת גאולה באמת? גאולה באמת זה שכל הטבע עושה את רצון קונו. לא צריך להקות צלעים. צריך להקות צלע, כי אתה צריך להוכיח שאתה יותר חזק ממנו. זה עוד לא נמר עם גדי. אתה זוכר מה עשה אדם הראשון בגן עדן? הוא פשוט קרא לכל חיה בשמה. הוא שר לכל עשב את השיר שלו. אתה רוצה לחזור לשם וליותר? הנה המבחן. קח את המטה, ותראה לעם ישראל, רבותיי, בואו תראו מה ההבדל בין היום לבין לפני 40 שנה. אתם רואים את המטה? לא משתמשים בו. ודיברתם אל הסלע. כולם יראו, המטה ביד, וברצות אלוקים, גם הסלע מוציא מים. אם תבין את זה, תכניס את ישראל לארץ. כי להכניס את ישראל לארץ, זה לא אקסודוס. להכניס את ישראל לארץ, יש רק זכות אחת. זה להוביל את העולם לגאולתו, שהשם יהיה אחד ושמו אחד. אבל משה מכה את הסלע. וכשהוא פונה אל מלך אדום, אומר לו מלך אדום דברים כל כך קשים, ושוב רשי, מקוצר מקום לא הבאתי אותו. משה רבינו נואם נאום כל כך אדיר, פעם ראשונה שמשה מדבר כך עם מלך ממלכי אומות העולם, הוא לא דיבר כך לא עם המלך, לא עם אף אחד, לא, בהמשך לא, עם סיחון, עם אוג, עם בלעם, עם בלעם, עם אף אחד. משה פונה ואומר לו, תשמע, הרי אמרנו לפני רגע, עזוב את כל הדברים האחרים, הכוח שלנו זה הדיבור, זה התפילה. אתה יודע את זה, הכל, כל יעקב. בטח גם אצלכם אבא סיפר על זה. ומלך אדום אומר לו, בהחלט נכון, אבל הפעם לא דורון ולא תפילה. גם לי יש ירושה. חרב לקראתך. אתה יודע למה? תקשיבו טוב לרשי. משה רבינו, באמת הכוח שלכם הוא דיבור? אז למה את הסלע היכית? באמת זה מה שאתם עושים? תמיד אתם רק צועקים להשם והשם שומע? הוא אמר לך לדבר. למה לא דיברת? אתם יודעים מה הפירוש שהשם שופט את משה ואהרון? עוד לא הגענו ללשפוט את הריסיו. עוד אי אפשר לגלות את המלך המשפט. והרי המלך אוהב צדקה ומשפט. והוא מחכה לשפוט תבל בצדק ועמים במישרים. לא רק את ישראל, לא רק את משה ואהרון. והוא מחכה כבר למזמור שירו להשם שיר חדש. פעמיים מתחילים כך בקבלת שבת. שיר חדש. מה זה שיר חדש? שיר חדש זה תן לנו כבר לשפוט. תן לנו, אומר הקדוש ברוך הוא לנו. תנו לי כבר. לשפוט תבל בצדק ואמין באמונתו. תבל בצדק ואמין במישרים. מה יקרה אז? לא משה ואהרון יגידו קריאה בשם השם. יעלות שדי וכל אשר בו. אז ירננו כל עצי יער, סלעים ייתנו מים, עצים ידעו לרנן. למה הקיטה את הסלע? זה מה שקרה בקדש בני מריבה. מה קרה באין משפט יקדש? אומר רש"י, אני יודע שגם אתה יודע שכל הסיפור על המרידה עם כדר לעומר זה מיסוך אשם. הסיפור הוא אחר לגמרי. הסיפור הוא משהו שקשור לנצח. התורה לא מספרת כל מיני סיפורים על מרידות במלכים קדומים. זה אולי מעניין, אבל זה לא זה. נכון שכך הסבירו שם שזו סיבת המלחמה. אבל מסתבר שהסיבה למלחמה הייתה אחרת. מלכי הצפון, זאת אומרת מלך שנער בראשם, נכון? אמרפל מלך שנער. זוכרים את שנער? רק מהפרשה הקודמת. שם הייתה בקעה ושם מצאו לבנים ושם בנו אבנים ועשו מגדל בבל ובראשו היה מלך. מלך שנער הוא מלך המגדל. המגדל נפל, ושנער קצת ירדה, אבל מלכי הצפון נשארים מלכי הצפון. איך חז"ל אומרים? המגדל לא טבע במבול. שליש נשרף, אומרים חז"ל, שליש טבע, שליש קיים. מלך שנער לוקח איתו שלושה מלכים נוספים, והוא מוצא מטלה טובה למלחמה, הרי צריך סיבה למסיבה הזאת. מרדו בגדר לעומר, נו, קדימה. זה טוב. והוא מגיע לעין משפט, ומחכה להצליח להוציא אליו את מלך סדום. כשיוצא אליו מלך סדום עם כל החבורה שלו, המלחמה מתחילה. מה הם עושים? מה הרווחים? הם כבשו את המקום? הם נשארו שם? כלום. זה דבר מדהים. פעמיים כתוב בסוף הפרשה, וילכו. כל מה שהם עשו זה לקחו שלל. טוב, בהחלט, אנחנו מכירים בהיסטוריה, זו סיבה למלחמה. אבל מה קרה? איך מסתיימת המלחמה הזאת? מקור 9. ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה ואת כל אוכלם וילכו, ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילכו. כבר כתוב וילכו. והוא יושב בסדום. כל הפסוק הזה, כל פסוק י' מיותר מההתחלה עד הסוף. הרי אם לקחו את כל סדום, לקחו גם את לוט. ושלוט הוא בן אחי אברהם, גם את זה אנחנו קוראים. מי שלא יודע את זה, מה הוא עשה בפרקים הקודמים. אז מה חידשו? ושוילכו, גם זה כבר כתוב. אז לקחו את לוט. והפסוק חוזר ומספר לנו מי זה לוט, ומוציא מהכלל את הפרט היוצא מן הכלל, ולא יצא זה מן הכלל אלא ללמד על הכלל כולו. כל המלחמה הזאת הייתה על הלוט הזה. את לוט חיתכו. לא כי הוא לוט, כי הוא בן אחי אברהם. ומי הגיע להילחם? מלך שנער. ההוא מהמגדל. ההוא משנער. רש"י ידע לקרוא כך את הפרשה וביקש שנלמד אותה, ולכן אמר כל כך פשוט, שוב כשיטתו, בלי פירוש אחר. מקור 10, אמרפל הוא נמרוד, שאמר לאברהם, פול לתוך כבשן האש. עכשיו אנחנו מבינים מה קורה, באים אל אברהם הפליט ואומר לו לאברהם העברי, אנחנו יודעים שהוא אברהם העברי, כי נשבע אחיו, ואברהם מוריק את חניכיו ילידי ביתו והולכים להילחם בשבילו. אברהם בא עם כל הנפש אשר עשו בחרן, מאיפה? מחרן, שם, מהצפון. מהאמרפל ומתדעל ומהריוך ומכדר לעומר, משם הוא הגיע. משם הוא הגיע אל המזרח, ומשם הוא נהיה אברהם העברי מהעבר השני של הנהר. הוא לקח איתו את לוט. הוא לקח את שרה אשתו. הוא לקח את כל הנפש אשר עשו בחרן. ורק שם אחד מפורט, לוט. מי זה לוט? בן אחיו. מי זה אחיו? הרן. למה לקח אותו אברהם? כי הרן מת על פני אביו. למה הרן מת, הסביר רש"י בסוף פרשת נוח? כי זה היה אור כסדים. מה קרה באור כסדים? אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים, יפנה הקדוש ברוך הוא אל אברהם. אגב, פלאי, מתי הוא יגיד לו אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים? בסוף מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. למה הוא לא אמר לו כך אף פעם לפני כן? ההסבר לעניות דעתי הוא שרק בסוף מלחמת ארבעת המלכים את החמישה אברהם סיים את המלחמה של אור כסדים. אני רוצה להסביר מה אני אומר. באור כסדים הייתה מלחמה ברורה בין אברהם לנמרוד. שם היה כבשן האש המפורסם של חז"ל. שם נמרוד המלך, הכל יכול של אז, דורש מאברהם להיכנע לשיטתו. אברהם לא מוכן, הוא מפיל אותו לכבשן האש, ורש"י קורא לנמרוד אמרפל מפני שהוא הפיל אותו לכבשן האש. הרן, וכאן העיקר, הוא אותו רוב דומים, שנמצא בין אברהם לנמרוד, והוא מעולם לא החליט מה הוא עושה. איך הרן אומר שם במדרש? אמר הרן, אם אברהם נוצח, אני משלו. אם נמרוד נוצח, אני משלו. המדרש ממשיך, זה נשמע את אגדה משונה קצת. הרן רואה שאברהם ניצל מכבשן האש, גם הוא מחליט לנסות, אבל אצלו זה כבר לא עובד. צריך להבין את זה בעומק. לנצח את הכבשנים שנמרודים מציבים לנו, אפשר.
אם אתה בטוח כמו אברהם. אם אתה מסופק כמו הרן, אתה תוכל לקיים המון סימפוזיונים על ההבדלים בין אברהם לנמרוד. אבל בכבשן האש תיפול. אפשר לצאת מכבשן האש. השאלה אם אתה אברהם או הרן. והמגדל לא מת, שליש קיים, וממשיכים לנסות את אברהם ואת הרן. לכל ההיסטוריה, אברהמים יצליחו, והרנים לפעמים כן ולפעמים לא. אברהם נכשל עם הרן אחיו. נשארה לו רק טיפה אחת של נחמה. יש לו בן. הוא לוקח את לו. צריך להבין מה זה אומר משפטית. אתם מבינים מה זה אומר לגבי נמרוד שאברהם לוקח את לוט מהצפון לארץ כנען? זו חטיפה קלאסית. הוא הולך עם לוט, ולוט מתקדם, מתקדם, מתקדם עם הנפש אשר עשו בחרן. גם הוא נמצא עם אברהם בבית אל, גם הוא קורא בשם השם ליד המזבח. יש רעב בארץ, אין ברירה, מוכרחים לרדת למצרים, אבל זה לא כל כך טוב לחינוך של הבן של הרן, כי עוד יש לו קצת משקעים. ומסתבר שכמה שנים במצרים גורמים ללוט בהחלט, בהחלט חשק לעוד קצת מצרים. אבל לוט הוא הרן. הוא לא ילך למצרים ממש. הוא יכול היה להישאר בה. הוא רוצה להיות בארץ ישראל, אבל כמו מצרים. הוא מסתכל במשקפת ומוצא, או, כגן השם, כארץ מצרים. זה טוב. זה גם אברהם, וגם מצרים. זה אני מחפש. הוא יושב בסדום, ויעסוק בהכנסת אורחים. הוא יושב בשער סדום, כי הוא השופט, במקום המצפח בסדום. הוא צריך את שני הדברים. הוא הבן של הרן, מהסיפור הקודם. המלחמה על לוט, מוריי ורבותיי, זאת מלחמת העולם הראשונה שנמשכת כל ההיסטוריה, בין נמרוד לאברהם. מי יכבוש את לוט? לוט עוזב את אברהם. זה היה משבר קשה מאוד בבית המדרש אצל לוט. אצל אברהם אבינו. כל חניכיו רואים את האחיין הגדול עם הסיפור הידוע עוזב את בית המדרש והולך לסדום. היה מן הסתם משבר אמוני והיו צריכים לדבר על זה ולתת על זה כמה שיחות בישיבה אצל אברהם. קשה. קורה. מתגברים. מה עושים עכשיו? ופתאום שומעים, וישמע אברהם, זה מדהים, כי נשבע אחיו, פלאי פלאות. מה אברהם שמע מכל מלחמת העולם? כלום, שבו את לוט. כל השאר זה בכלל לא נפקא מינה, מה אכפת לי עכשיו? זו הנקודה. אני מבין שלזה זה מוביל. וירק את חניכיו. הוא לוקח את כל חניכיו ילידי ביתו כדי להציל את לוט. אתם מבינים מה זה מחנך? זה מחנך שמצליח להוציא את כל חניכיו כדי להחזיר את זה שסרח מבית המדרש הזה ולסכן את נפשם כדי להציל אותו. כי נמרוד הולך להשתלט על הרוב הדומם של אלה שרוצים להיות גם אברהם וגם נמרוד. גם בארץ ישראל וגם בארץ מצרים. גם שופטים וגם בסדום. זאת המלחמה הזאת. המלחמה הזאת, מלחמת אברהם ונמרוד, היא אגב מה שמוביל את רש"י, ובשניות, כי עברנו את הזמן, המלחמה הזאת היא אגב מה שמוביל אין לי ספק את רשי להגיד את אותה אגדה באמת מוזרה, ש318 החניכים זה אליעזר. כל כך קצת, בלי אגדה, זה קשה להבין איך 318 משנים מלחמה. והוא מגיע לזה למה? כי אליעזר בגימטריה זה 318. הזמן כל כך קצר, אבל תראו כמה אבן עזרא התרגז מזה. מקור 11, הפשטן הגדול אבן עזרא. אבל אנחנו הולכים היום עם רשי. שאלות של הרמב"ן אבן עזרא הן תמיד נכונות, אבל רשי. אבן עזרא מזכיר את רשי. וחשבון אותיות אליעזר, שזה יוצא 318 דרך דרש. לא מקבל. למה? כי אין הכתוב מדבר גימטריה. כי יכול הרוצה להוציא כל שם לטוב ולרע. רק השם כמשמעו. אתה מתחיל איתי עם מספרים, אני יכול להוסיף עוד 20, פחות 20, אתה יודע לאן אני אגיע עם זה. זה 100% נכון. איך יהודים אמרו תמיד שצ'ון זה בגימטריה שבת. חסר קצת, תוסיף 4. אז יהיה עוד יותר. אז מה אתה מוביל אותי לאליעזר? פשט, 318. רשי גם ידע שהתורה זה לא גימטריה. רשי רק רצה להגיד דבר אחד. אליעזר הוא המחליף של לוט. הוא דמשק אליעזר. הוא תלמידו הקרוב ביותר של אברהם מאז שלוט יצא. אברהם שולח את אליעזר הגדול לעמוד בראש המלחמה מול נמרוד. רשי מצא מדרש בחזל. בחזל אומרים, וזה מובא ביונתן בן עוזיאל, ולא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה מובא במקור 12, זה דבר מדהים. חזל אומרים שאליעזר, גם הוא לא צריך את חזל. הפסוק, מאיפה הוא בא? מדמשק. נכון שזה אותן האנשים של הצפון? וחזל אומרים שאליעזר היה בנו של נמרוד. ואתם מבינים מה חזל רצו להביא אותנו לכאן? זה בכלל לא חשוב עכשיו איך בדיוק. פה יש מלחמה בין נמרוד לאברהם. עלות. אברהם שולח את בנו של נמרוד, שגם אותו הוא הצליח לסחוב מנמרוד, ונמרוד בא להילחם עלות מפה. ולמקום שבו מתנהלת המלחמה קוראים אין משפט. כי במלחמה הזאת מתחילה השאלה הגדולה. אם ישפוט השם את תבל בצדק ואת העמים במישרים, או שנמרוד יפריע לו. אין משפט, היא קדש, שבנשפט הקדוש ברוך הוא עם משה ואהרון, ערב ההזדמנות ההיסטורית הגדולה, שאפשר כבר היה לשפוט תבל בצדק ועמים במישרים. איך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם? אתה הרי תעשה צדקה ומשפט. איך ענה אברהם לקדוש ברוך הוא? הצדקה והמשפט שאני צריך לעשות פה, יונקים מזה שאתה שופט כל הארץ. איך פתחנו? השיבה שופטינו כבראשונה. ויועצינו כבתחילה. אפשר היה להמשיך, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק. והסר ממנו יגון ואנחה, ומלוך עלינו מהירה, אתה השם לבדך. כל עוד המשפט הוא לא שלך, יש עוד מלכים, ריבונו של עולם בעולם. כל עוד יש עוד מלכים, יש עוד יגון ויש עוד אנחה. זאת נקודת הפתיחה של הברכה. אתה המלך המשפט, וכל עוד המשפט מתנהל לא לגמרי לגמרי במשוואה מוחלטת של המלך, יש בעולם יגון ואנחה. זה לא יגון טכני בגלל בעיה בתבואה או בעיה ברפואה. זה שריבונו של עולם עוד לא נשפט תבל בצדק ועמים במישרים. ברוך אתה השם לא מלך המשפט, המלך המשפט. לא מלך עושה צדקה ומשפט, מלך אוהב, כל כך אוהב, שהוא והמשפט זה דבר אחד. איך כתוב באבינינו? והטועים על דעתך אתה תשפטם. שואל רבינו יונה, איך זה קשור לברכה? זאת הברכה. הברכה היא ריבונו של עולם, כל עוד יש עוד שופט אחד בעולם שלא מתחבר אל המשפט שלך. כל עוד זה קורה, צריך מקלות כדי להקות בסלעים. רק כאשר הכל יתחבר אל המלך המשפט, תהיה אין משפט שוב לקדש. משם מקדש שלח משה מלאכים אל מלך אדום. מקדש התחילה המלחמה בין מלאכים למלאכים, שמי שראו אותה מבחוץ בכלל לא הבינו שבעצם היא חותרת להמליך בעולם את המלך המשפט. כל פרשן מדיני שראה את ארבעת המלאכים עם החמישה נמצאים באין משפט, לא חלם שבעצם הם נמצאים באותה קדש. רק מי שיש לו כוח ויודע לראות את כל המהלך, יודע להבין שזה אותו המשפט שהנביאים יתארו אותו כסוף אחרית הימים לשפוט את הר עשיו. ורש"י יבקש מאיתנו ראש להחזיק חזק את כל התורה כולה, ולדעת שהמשפט הזה התחיל שם בסדום, באין משפט יקדש. ערב טוב.
הבאנו את שיעורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן. נושא השיעור, אין משפט יקדש, לפרשיות לך לך וירא.